خاطر واسه فایل.
اما
نمیتونم
گفتم من اصلا برای فایل نمیتونم. نه. من نه اصلا شده. لطفا شما
سالی پاوزه خواهش دیگه تو عدلی سرکی 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 عمود چی باشه این؟ آتان باعث من תלמידי החכמים אומרים שלום. אנו מוצאים אצל חז"ל שלוש הגדרות של מדרגת תלמיד חכם, והן שייכות לקניין תורה. בסוף מסכת ברכות, תלמידי החכמים אומרים שלום בעולם. תלמיד חכם מהותו עצמותו השלום, כל עניינו הוא להרבות שלום בעולם. מכאן דרכה חינוכית, מי שרוצה לזכות לקניין תורה יש לו להתקדם ולבנות מידותיו כך שירבה שלום בעולם. יש לנו 48 מעלות שהתורה נקנית בהן, שם לא נזכר השלום. אבל הרב מזכיר שכיוון שהגמרא הזכירה תלמידי חכמים מעודדים שלום בעולם, זאת הגדרה של אופי, אישיות, צורה של תלמיד חכם. תלמיד חכם צריך להיות מישהו שמרבה שלום. לכן מי שרוצה להיות תלמיד חכם ורוצה לקנות את התורה צריך לאמץ לעצמו גם את התפקיד הזה להרבות שלום. איך מרבים שלום? איך עושים להרבות שלום? למה אנחנו מרבה שלום? זה לא רק שהוא בעצמו לא יריב או לא ייכנס למריבות, אלא גם במקורות שיש לאחרים מריבות הוא מרבה שלום. איך עושים את זה ולמה זה שייך לתלמיד חכם? תלמיד חכם הוא זה שהתורה היא אצלו מרכז בחיים. התורה, תורה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כולו אמת. וכל מה שהוא ברא בעולם, לכל דבר יש מקום. אחרת הוא לא היה בורא אותו. לכל דבר יש צורך בו. תלמיד חכם שלומד את התורה, ויודע איך לראות את האמת בכל חלק וחלק מהתורה. צריך לראות את זה גם בעולם. לכן הוא מוצא צד של זכות ושל חיוב בכל אחד בעולם. עם אלה הוא יודע להרבות שלום. ומה יש מריבה? למה יש מריבות? כי נדמה למישהו שהשני מתנגש איתו בתחום ששייך לו. מרגיש שמישהו פולש לתחום שלי. אני גר בדירה, והשכן מפריע לי על ידי רעשים. או הוא לא משלם מיסים בזמן, וזה גורם שיש כל מיני תיקונים, שיפורים של הבניין שאי אפשר לעשות, כי אין מספיק כסף לבעל הבית. או אני מתפלל, והוא מתעלה מזה, מפריע לי. אני לומד, הוא בא לבטל את מה שאני לומד. כל דבר שאני מרגיש שהשני נכנס לתוך תחום שלי. אם הוא עוסק בתחום שלו, זה לא צריך להפריע לי. לא צריך להיות מריבה. כל מריבה היא באה בגלל שאדם מרגיש שהוא קצת מאוים. הוא חושש לעצמו. אם אני אשתוק, אם אני לא אגיב, אז יפגעו בי. זאת הסיבה של מריבה בדרך כלל. אם התלמיד חכם יודע לזהות ולהגיד, תשמע, התכונה הזאת שלך היא בסדר, אבל לא במקום הזה. קשה לך לשלם לבד הבית. למה קשה לך? כי יש לך חוב לעוד מישהו, ואין לך מספיק כסף. אבל אתה צריך לשקול ולהבין שאולי את החוב לאחרים אתה יכול לדחות, ופה יש משהו דחוף. וצריך לתקן, ואי אפשר לתקן את זה, אתה כעת מזיק לכולם. או אתה לומד ואני מתפלל, ואתה לומד בקול, כי אתה התפללת כבר. אז צריך להבין שהתפילה שלי חשובה גם בשבילך. תפילה של כל אחד מישראל חשובה לכולם, ואם אתה מפריע להתפלל, זה קודם כל אתה עובר לפני ועוד יותר מכשול. פוגם בתורה שלך. התורה דרכי הדרכנו, אני צריכה לבוא בנעימות, ולא שמזיקה. תורה שמזיקה היא תורה שהיא לא תורת אמת. תורה היא תורה של חסד, לא תורה שמזיקה. אם אתה מוצא קושיות כדי להראות שמה שאני אמרתי לא נכון, ואתה משתדל לבטל אותי כל פעם, מה אתה מרוויח מזה? אתה חושב שבזה שאתה מבטל אותי, אתה תהיה תמיד חכם יותר גדול? לא תהיה תמיד חכם יותר גדול. זה לא יוסיף לך שום נקודות. אתה לא תרוויח מזה. אם יש תמיד חכם, שהוא יודע לברר את הדברים, הוא מסדר כל אחד במקום שלו, ואז אין מקום למריבות. בא מישהו ואומר לי, פלוני אמר עליי את הדברים האלה והאלה. אז אמר עליך, מה קרה? הפסדת משהו? אתה צריך להתרגש מזה? אז הוא אמר, אז מה? מה שאתה לא מבין, שאתה לא יודע, שאתה מתנהג לא יפה, שאתה לא צנוע, אז תתייחס לזה. אם הוא אמר שאתה לא צנוע, תבדוק. יש משהו של אמת בדברים שלו? אז תתקן. אין משהו, אין שום אמת בדברים שהוא אמר. אתה צנוע בלבוש, אתה צנוע באכילה, אתה צנוע בצורה שאתה מדבר. אז אם אין בזה כלום, למה אתה צריך להתרגש? מי שאומר שקר, צריך להתייחס לזה. אם יש בזה אמת, אז תתקן. יכול להיות שהוא יגזים, הוא אומר שאתה לא צנוע לגמרי, אתה לא צנוע קצת. בסדר, אבל בכל זאת הוא עזר לך בזה שהוא העיר לך ההערה הזאת, ועל ידי זה אתה יכול לתקן את הקצת הזה שקודם לא ייחסת אליו חשיבות, והתקדמת משהו. אז קודם כל אתה יכול להכיר לו טובה, הרווחת בזכותו, ועל החלק שהוא יגזיג, אל תשיג לו. אני הולך בדרך ומישהו קורא לי דתי, גנב, כל הדתיים גנבים. אני צריך לענות, צריך להתייחס לזה, צריך לפעוס על זה, הוא מסכן, שהוא חושב. זה לא הגיוני, זה לא, אין בזה שום דבר. זה סתם קטנות שיש מחלוקת בין אנשים דתיים ללא דתיים, אז כל אחד רוצה להקנית את השני. יש דתיים שקוראים לכל מישהו לא דתי, גוי, פרוץ, רשע. יש לא דתיים שקוראים לכל דתי, כן. כל אחד מחפש איזה מום בחלק מהציבור ומחליל בזה את כולם. זה טעות, זה לא דרך ארץ, לא אמת, לא ישר לעשות את זה. לא מחלילים את הרבים בחטא של היחיד, ולכן אני לא צריך להתייחס לזה. אם זה מישהו שעובד איתי ואומר לי, אתה גנב כי אתה לא ממלא את השעות שאתה חייב. לא, אז בוא, אני צריך לבדוק, אני לא חושב שאני גנב. אולי אני עושה את זה בטעות, אולי לא התייחסתי מספיק בזהירות. בסדר, אז אני אשתדל לתקן. אבל לא להתרשם. אז הוא לא אמר לי גנב. בסדר, לא צריך להתרשם מזה. אז תלמידי החכמים שמחפשים אמת, הם משתיקים את המריבות. הם מבררים אם יש בזה איזה נקודת אמת, ואם כן, אז לתקן. אם אין בזה נקודת אמת, אז לא להתייחס. או מישהו שיגיד לי שהקיר פה מתקופה בזהב, צריך להתייחס לזה? בשום דבר, זה לא כלום. אז הוא אמר עליי. בסדר, אז מה זה משנה? תמיד חכם רואה שיש מריבות והוא לא מרבה שלום. קל וחומר שהוא בעצמו מעורר מריבות. מי שאומר לו איזה מילה קטנה אז הוא מגיב בצורה, אל תיגע בי, אל תתקרב אליי, לשתות לפני שאתה מדבר איתי, כל מיני חוכמות כאלה. בסדר, זה ברור שהוא צריך לבדוק את עצמו. ריבונו של עולם נתן מקום בעולם לכולם. אז אני יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא. אם פלוני אלמוני לא בסדר, אם הוא היה באמת לא בסדר, אז ריבונו של עולם לא היה נותן לו להישאר. אם ריבונו של עולם נותן לו, אז כנראה שיש לו, יש בו גם איזה גרעין, משהו של טוב. אז תמיד חכם הוא פחות ביקורתי מכל אחד, למרות שהוא מצד אחד הוא מבקר מאוד, כי הוא מחפש אמת. הוא שם לב לכל נקודה שצריך לתקן, אבל עם זה הוא לא עושה הכללות. ובגלל שאני רואה נקודה לא טובה באיזה אדם, אז אסור לי להתעלם שיש לו גם הרבה דברים טובים. אני לא יכול להגיד שבגלל שהוא שקרן או נכשל בחוסר צניעות, אפילו בעריות, בחילול שבת, איזה דבר, שזה אומר שכולו שלילי, זה לא נכון. יש הרבה יהודים שחלשים בדבר אחד, יש להם הרבה טובה והם מביאים הרבה תועלת. זה רואה את הנקודה לא טובה, אני לא מתעלם, לא משקר, אומר שהכל טוב, לא נכון. זה שהוא מחלל שבת זה לא טוב. אבל בגלל זה לבוא ולהגיד שהיהודי הזה הוא רשם, הוא גוי, הוא לא ראוי לבוא בקהל ישראל, או כל מיני הכללות, זה לא נכון. לכן תמיד חכם שעניינו ללמוד תורה, ובתורה, כמו שאנחנו רואים בגמרא, מחפשים תמיד את האמת. ואם דבר אפשר לה, יש קושיה, יש החלטה, מחליטים איזה החלטה, והגמרא אומר, אולי אפשר להגיד ככה. אז אם אפשר להגיד ככה וזה לא מדויק, לא מקבלים את הטקסט. הגמרא חותרת שזה יהיה אמת שאין אחרת. אז כשאדם חותר ומחפש אמת בכל דבר עד הסוף, זה מידה של תלמיד חכם. ממילא הוא מרבה שלום, כי השלום הולך יחד עם האמת. כמו שבאופן שטחי, שלום באמת מעיני אנשים, לדעת אנשים, זה לא הולך ביחד. במקום שיש אמת, אז רבים על כל דבר שהוא לא אמת. במקום שיש שלום, אז מבליגים, מתפשרים על דבר, אפילו אם זה לא אמת. אבל כשמבינים את המשמעות האמיתית, גם של אמת וגם של שלום, יודעים שאין סתירה. השלום לא סותר את האמת, כי זה שאני רואה כל מיני חולשות ודברים שצריך לבקר אותם, אני לא שולל את הכל. אני יודע שיש הרבה דברים טובים. ריבונו של עולם אמר לישראל, מעט מעט אגרשנו מפניך, לא תוכל קלותה מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. זה גם לטובתנו שיש גויים בארץ, כי אם הם לא היו גויים בארץ, היו מתרבים החיות. עד אשר תפרה והרסת את הארץ. אם יבואו לכאן 2 מיליון יהודים, אז ריבונו של עולם מסדר ששני מיליון ערבים יצאו החוצה. אז במקום לעשות מלחמות ולצעוק ולהתרגז, צריך להשתדל בריבוי של עם ישראל. כי אם יהיה ריבוי של עם ישראל, השם אומר שלא צריך את הגויים. הגויים הם מלאים מקום, בינתיים הם מיישבים מקומות שאנחנו לא מיישבים בהם. כשישראל יתרבו, השם מבטיח שהוא יגרש את הגויים. איפה הוא יגרש? נשאיר אותו לשמור. בכל דבר, אם אנחנו מחפשים את האמת, זה מביא גם את השלום. אם אנחנו מחפשים את השלום, שלום זה כשאני רואה מה השני יכול לתרום לי. לא לראות מה הוא מפריע לי, וכל הזמן לחיות על החלק הזה באישיות שלו, שזה מפריע לי, ואני לא יכול לסבול אותו, ואני מתנגד. לראות את כל הדברים שהוא מביא תועלת. אז השלום הוא מתוך הערכה של כל תועלת שיש בכל אחד. ואין אדם שאין בו תועלת. אין אדם שאי אפשר למצוא בו שום נקודה טובה. אין דבר כזה. היהודים הרחוקים ביותר, גם יש להם הרבה הרבה ערכים, הרבה גמילות חסדים, הרבה יושר, והרבה דברים טובים. כמובן, זה לא אומר שאנחנו לא מתגוננים ולא מתחיים עם רע, אבל באופן כללי, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. זה אופי של שצריך להיות תלמיד חכם. ואם לא, אם זה תלמיד חכם שהוא רב עם אנשים, והוא בכל הזדמנות צועק וכועס, זה אומר שהוא לא תלמיד חכם. לא יכולים, זה נגד מה שחזן הגדירו, תלמיד חכם הוא איש כזה שמרבה שלום, והוא לא מרבה שלום. זאת הגדרה, הגדרה שנייה. תלמידי חכמים, כל גופם אש. ירינה, איתנו?
כן, לא.
אתה מרגיש טוב?
כן, שתי עשרות.
מופעי טוב להפסקה. בסיום סדר מועד, בסוף מסל צדיגם, תלמידי חכמים אין פור של גיהנום שולט בהם. אין פור, זה אש. כי אין בעצמם אש. תלמיד החכמים כל גופם אש. תלמיד חכם הוא אישיות שמזדהה זהה עם התורה. הוא עצמו אש, כי התורה אש. הכתיב על כל דברי כאש ממומשתה. על כן, אין אש שולט. כאן וחומר מסלמנדו. רש"י הסביר שסלמנדו יחיה נבראת מנה, הוא כשבוערים אש במקום אחד שבע שנים תמיד בלי עסק. שבע שנים מעבוד תקופה חיים שלמה. יש ערך גדול לקביעות בלימוד במשך תקופה ארוכה. יש אפילו ערך לקביעות מקום לתורה ולתפילה. עשה תורתך קבע, קבע בניגוד לפיזור. מתוך קביעת מקום ללימוד, קביעות נפשית ואישית, קביעות מחשבה ומעשה, במשך תקופה ארוכה של שנים בשקידת אש, צומח תמיד חכם אמיתי של אש. אמנם רבי עקיבא היא גם מציין שיש לרש"י פירוש אחר ועושה תשובה. על פי סלמנדרה, בפירוש גם כתוב בלי רש, היא בריאה נוצרת על ידי קישור. אביב זצ"ל של הרב הסביר שזה החילוק בין תמיד חכם שאין לו דבקות אלוקית אמיתית, אלא גם רק פה ושם, כאילו על ידי קישור. תמיד חכם אמיתי, זה נוצר על ידי קישור אישיותו ושלם את זה. דיברנו על זה שתמיד חכם מרבה שלום, ואם זה תמיד חכם הוא לא אפאתי, לא מישהו כזה בלי תגובה, הוא יבש, קר מאוד. הוא אדם שהוא מלא תסיסה, מלא ערנות, מלא פעילות. כל הזמן יהיה פה בערה פנימית, כמו אש. למה? כי הוא מזדהה עם התורה, והתורה היא כוח פועל. תורה זה כוח שפועל על האדם. יש הקדמה לאורות הקודש, חלק א', אז הוא כותב שם חוכמת הקודש הפועלת. להבדיל מכל חוכמה וחוכמה, כל חוכמה שאתה לומד, היא נכנסת לאיזה מגירה במוח, ואתה יש לך ידיעות. התורה משנה את האישיות של האדם. לא רק שהאישיות שלו משתנה, אלא כל הסביבה שלו. תורה פועלת על הסביבה. היא בונה את הסביבה, היא פועלת על הסביבה. כל מי שבא במגע עם תלמיד חכם אמיתי, גדול, הוא נפעל עליו. הוא מקבל הוראות ממנו והוא מצליח לפעול, מצליח לשנות דברים בפנימיות של האדם. אבל הוא בעצמו, הוא תוסס, לא בגלל שהוא בעל מחלוקת, אלא שהוא מישהו כזה שלא הכל רותח בפנים. הטבע של האש זה חום. סבא של אשתי, מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה בסוף, עשו, הקים באמריקה את ועד ההצלה, שמעתם על זה? היה ועד הצלה להציל יהודים מהשואה, לעזור להם, לטפל בהמון המון צרכים של יהודים. אז הגיע אליו הביתה הרבה כסף מכל מיני רבנים, והוא השקיע הרבה. לחזק ישיבות, לדאוג להבריח אנשים, לדאוג לחולים, לטפל בספרי תורה, בתי קברות של יהודים שניזוקו. המון, הוא הסתובב בכל העולם לטפל בצרכים של יהודים, בפרט בפליטי השואה. הגיעו אליו יהודים הביתה לבקש ממנו כל מיני צרות. אני מגיע אליו הביתה. דודה של אשתי סיפרה שפעם אחת הגיע מישהו והרב צעק עליו, מה אתה רוצה ממני? אני יכול לפרנס את כל העולם? מה באת אליי? אז היהודי יצא החוצה נחלם. אז היא ראתה את היהודי בחוץ ואמרה לו, הרב צעק עליך, בסימן שהוא ייתן לך, כנס עוד פעם. באמת ככה היה. כל מי שעומד על ידו הוא מקבל צעקות, אבל רגע הוא מטפל בו ועוזר לו. אני אומר לו, אל תיבהל, כנס עוד פעם. ככה היה דרכו. פעם אחרת סיפרו שבגיסתה לבית ו את הבת של הרב, היא ניסה לרב יהודה גרשוני. שמעתם על הרב יהודה גרשוני? הרב יהודה גרשוני היה גדל באירופה, בגרודנו, וקראו לו העילוי של גרודנו. הוא עלה לארץ, הוא היה מהתלמידים האחרונים של הרב קוק, הספיק ללמוד אצלו. הרב קוק מאוד אהב אותו, החזיק אותו בבית, והיה מבריק, היה עילוי, יש לו הרבה ספרים שהוא כתב, היה חריף מאוד. אני הייתי בבית שלו בניחום אבלים, שהבת שלו קיבלה מכת חשמל ונפטרה, והגיעו לנחם אותו הרב קוליץ, שהיה רב של ירושלים, ועוד כמה תלמידי חכמים גדולים. אחרי כמה דקות, פתאום ויכוחים, הם אז עברו לדברי תורה, כאילו נשכח כל האבל. היה שם לעת של ויכוחים, פלפולים, ראשונים, אחרונים, כאילו בכלל נשכח כל העניין שהוא באבל. הוא היה בישיבה כשהסבא של אשתי הרב אליעזר סילבר הגיע לאותה ישיבה. הוא נתן שיעור שם, הוא הקשה עליו קושיות, הקשה עליו קושיה שלא היה לו תירוץ, אז הוא אמר לו, בגלל הקושיה הזאת אתה מקבל את הבת שלי. הוא קיבל את הבת והוא חתן עם הבת שלו. אגב הוא הגיע למקום והיה מישהו אחר שיקשה הקושיות, זאת אומרת, אין לי עוד בנות. אז החתן, הרב ירשוני, היה עומד במזדמן לחותן, הרב אליעזר סילבר, והיו באים לבקר ושומעים כאלה צעקות בבית, שניהם צועקים אחד על השני. בתוך לעת של לימוד, אז פחדו, מי יודע, יש איזה מריבות שם. וכך נכנסו, נרגעו, כך הם לומדים. בתוך הלימוד, הכל רותח שם. לימוד שזה לא, יש לו ברור בגמרא, והוא בראשוני, והוא חושב שהשני לא הבין, אז הוא צועק עליו. הרב דימנטמן. שמעתי מהרב דימנטמן שנרצח. והחומש. הסבא שלו היה רם שלי, כשהיינו בשיעור, כשמישהו היה שואל שאלה לא טובה, הוא היה מסוגל לזרוק עליו את הסטנדר. ככה פעמים, זאת שאלה, אתה לא מתבייש, אתה לא מבין את הגמרא, שעקות. אצלו להגיד דבר, סברה לא נכונה, הוא בשבילו עשרים לו את העולם. יחד עם זה הוא היה יהודי מאוד עדין, הוא חי, הוא חושב. הוא עדין ורגיש ושקט, אבל כשמדברים איתו בלימוד, הוא פתאום בן אדם אחר. עם אותו אדם שאתה רואה אותו כזה עדין ושקט, נהפך להיות אש לאהבה. אני יודעים שהוא חסר לך שתשאל שאלה לא לעניין. תראה שאתה למד את הגמרא, לא ראית את התוספות, לא ראית את הראש, ואתה שואל שאלות בלי לדעת, סתם אומר את זה סברה, אתה תקבל הראש. אצלו אין דבר כזה ללמוד לא טוב. אצלו הלימוד זה בוער בו. יש תלמידי חכמים שהם אש. הטבע שלהם, אתה שומע צעקות, על מה? על הלימוד, לפעמים על הבנה של משפט בגמרא. על דברים אחרים, אין אוכל, יש אוכל, יש מזכורת, אין מזכורת, זה לא מעניין אותו בכלל. וכשהסבא של אשתי נפטר, אז הוא השאיר ירושה לחתני, אבא שלו, אבא של אשתי. הירושה הייתה רשימה של חובות למי צריך לשלם. כל מי שהנצרח היה מגיע אליו, הוא בזבז את כל הכסף. ולא רק זה, כשלא היה לו מספיק כסף, הוא לקח הלוואות ונתן. בשנים האחרונות הוא היה רב של עיר, אז לא נתנו לו את המשכורת. אשתו באה לאלה שאחרים על התשלום, ואמר להם שאין להם, אין לה אוכל בבית. אז אמרו, אנחנו משלמים לו כסף, גם רק קורא כסף, הוא מחלק, הוא לא משאיר. אז הוא פעם עולה שהוא בא לקבל משכורת, הוא אומר, אתה לא מקבל משכורת, רק אשתך תקבל. אתה מבזבז את זה, אתה לא תקבל. באמת, חותמי קיבל רשימה למי לשלם, זה היה ירושה. רשימה שלמה שנצטרך לשלם בזה, לשלם בזה. אמרו שהוא הציל אלפי אנשים מהשואה. הוא היה דואג לכל אחד, הוא השתכן, הוא הסתדר, הסתובב בכל העולם, בכל מקום שמצא תלמיד החכמים, ישיבות שהם בצרה, בצער. הוא לפעמים היה בא בחנוכת הבית של בית כנסת, של ישיבת חברו בירושלים. אז הזמין אותו, כי זה היה מאוד חשוב שהוא יגיע. אבא בן 80 נסע במטוס ליום אחד, ובאותו יום חזר. אתם יודעים מה זה לנסוע במטוס ליום? יש שינוי בין יום ולילה, בין ארץ ישראל לאמריקה. כשנוסעים, אדם נהיה מבולבל מאוד. הוא בדרך כלל מפסיד לילה, הוא מפסיד יום, וגורם לבלבול גדול, שבדרך כלל אחרי נסיעה, וצריך איזה יום אחד להתאפס. ותארו לכם מישהו בן 80, בשביל חנוכת הבית של ישיבה, הוא בא לארץ וחוזר, העיקר שהוא יהיה שם. זה בגלל בישיבות של הספרדים, ים בתורת יוסף, ואז היה נתן שיעור, היה בחור ששאל אותו שאלה, והוא מאוד התפעל ממנו, והוא אמר שיש לו את הראש של האור שמח. מי זה היה? הרב בן ציון אבא שלי. שמעתם עליו? והוא אמר, בחור הזה יש את הראש של האור שמח, הוא הכיר את האור שמח. הוא אמר, תמונה שלו, שהוא מגיע לפורת יוסף עם כל התלמידים, בין התלמידים שלומדים שם, הרב עובד יוסף, הרב בן ציון אבא שלי, כולם צעירים. ונותן שיעור, זה תורה רותחת, שאלות ותשובות. אנחנו תמיד חכמים גדולים, גם הרב גורן, מישהו נקרא אותו, הרב גורן.
מה נעד?
שם עושים את זה שיעור ממני גם בצעקות והכל רק לך, הוא לא היה רגוע. יש תמיד אחר גם הבריסקרים הם כאלה גדולים מבריסק גם רוצים מאוד בזימות, ובחיים הפרטיים היו אנשים עדינים, משקטים, גומדי חסדים, אבל בלימוד הם היו סוערים מאוד. כן, זה תמיד חכם שהוא אש. כאן הרב מביא את דברי הגמרא והביאור של רש"י, שכתוב שתמיד החכמים האש של הגיהנום לא שולטת בהם. תמיד חכם זה או ביטוח שהוא לא ייכשל בפה. יכול להיות שהוא נכשל בפה. אבל אם הוא תמיד חכם אמיתי, אז אומרים שהגיהנום לא שולט בו. למה? כי הוא בעצמו אש. והוא אומר, קל וחומר מסלמנדרה. סלמנדרה זה מין חיה, כך כותב רש"י, שמי שמושכים אותו בדם שלה, הוא חסין אש, האש לא שולט בו. רש"י מבאר איך נהיה סלמנדרה. אם מדליקים אש במקום אחד 7 שנים בלי הפסק, אז נבראת שם הסלמנדרה. אז היא, מה אומר כאן נכון, אם הסלמנדרה, מי שמשתמש בה, הוא מוגן מאש, תלמידי החכמים שכל גופם אש על אחת כמה וכמה. אז זה שאלו את הרב קוק, אבא של הרב צבי יהודה, הרי יש רש"י שאומר שסלמנדרה נעשית חסין אש, היא מגינה מאש על ידי כישוף. שני הפירושים נפלגו על ידי רש"י. פעם אחת אומר על ידי שמבעירים אש 7 שנים, פעם אחרת אומר שזה על ידי כישוף. אז הוא הסביר שיש תלמיד חכם שהוא לומד 7 שנים רצוף במקום אחד, והוא זוכה להיות אש. הוא זוכה להיות גדול בתורה. ויש תלמיד חכם שמסתובב במקום כמה שנים, והוא נראה כמו תלמיד חכם, אבל הוא לא תלמיד חכם, זה הכישוף. שוב זה הצגה. זה כאילו, אבל הוא לא באמת תלמיד חכם. זה להגיע להיות תלמיד חכם, וזה שמנצלים את הזמן, גם לומדים זמן מרובה, וגם שקידה בלי לאבד זמן. הרמב"ם כותב, אם אדם רוצה לזכות בכתבה של תורה, לא יאבד לילה אחד מלילותיו. שלא יאבד לילה בחיים לדברים אחרים. שלא יהיה לו לילה בלי תורה. אז הוא יזכה לכתר של תורה. כי לזכות לתורה צריך הרבה עמל, הרבה זמן, שקידה, בלי הפסק. כשעומדים, כשלא נוח לא לומדים, כשיש עסקים, יש כל מיני סיבות, זה מבטל את הלימוד, מזה אי אפשר להיות תלמיד חכם. הוא מקיים מצוות תלמוד תורה, אבל להיות תלמיד חכם, להיות בעל כתר של תורה, זה לא נכון.